הסינים המציאו שיטה איך לתפוס דגי סלומון. אמרו רשתות, עצבים, זה נקרא, זה נתקע באוניות, יש הרבה בעיות עם זה. מצאו שיטה. מה השיטה? מצאו ציפור שקוראים לה שלג. הציפור הזו יש לה מקור ארוך, והיא ככה עומדת בסירה. קשרו חבל מסביב לצוואר של הציפור עם לולאה. כל פעם שהציפור הזו רואה איזה דג סלומון, כל דג זה $100, כן? רק עובר, היא בתוך אלפית השנייה, תופסת אותו ככה, מרימה אותו, עומדת להשחיל אותו לגרון. הסיני יושב שם, מיסטר לי, עושה ככה, היא נחנקת, נופל הדג בסירה, $100. עוד דקה שתיים, תפס עוד אחד, מושך הסיני, ככה כל היום יושב, קורא, מושך, מושך, עוד דג נפל בסירה, עוד דג. עכשיו, זה הסיפור, זה מעשה, זה ככה הם עושים. השאלה, הציפור הזו, זו ציפור חכמה או ציפור טיפשה? ציפור חכמה או ציפור טיפשה? מה אתם אומרים? ציפור מאוד טיפשה. כמה פעמים היא תופסת דג ועובדת לבלוע אותו והסיני חונק אותה והיא לא בולעת הדג. אחרי 3 פעמים היא הייתה צריכה להבין, אני פריירית, זה תופס עליי טרמפ, זה לא רוצה לתפוס. אבל הבעיה של הציפורים, אין בינה. זה לא בני אדם שיש להם נשמה אלוקית. אז הם רובוטים. גם עוד 1,000,000,000 פעמים יעבור דג, 1,000,000,000 פעמים. היא לא בלעה, היא ממשיכה לתקוף, כי ככה היא מתוכנתת. אבל אנחנו, מותר האדם מן הבהמה העין, אנחנו שונים, לנו יש בחירה. לכן אנחנו נשפטים להיות צדיקים או רשעים, זה אך ורק בידינו. אנחנו לא ציפור. הסינים אוהבים לאכול קופים. הסינים והיפנים, המעדן הכי, הכי, הכי לוקסוס, דליקטס בשבילם, זה לאכול מוח של קוף. מה הם עושים? הם תופסים את הקוף, קושרים לו את הידיים לאיזה 2 עצים, אחד מימינו, אחד משמאלו, עם חבלים, יושבים מסביב לקוף, הידיים והרגליים שלו קשורים, לוקחים רייזר, סכין גילוח, חותכים לו ככה את כל הקרקפת, מרימים את הכיפה שלו, כן? ואז המוח שלו, הוא בולט מהראש, הוא חי עוד, חי, ככה הוא מנסה לזוז. ואז הם לוקחים כפיות, יושבים מסביב, כל הסינים, כן? ואוכלים ככה את המוח שלו, בזמן שהוא חי, עד שהוא ככה מת לאט לאט. זה המעדן בסין וביפן. איך הם תופסים את הקופים? לא קשה, לא קל לתפוס קוף, קוף הוא וירטואוז, קופץ על העצים, זה קשה לתפוס אותו. הם מצאו שיטה, ראו שהקופים אוהבים אורז בוכרי, או פרסי, לא משנה, זה אותו דבר, כן? אמרו, אנחנו מצאנו שיטה. ברגע שעושים את האורז הזה עם התבלינים וכל הירקות בפנים, שמים את זה בקופסה מפלסטיק שקופה ועושים חורים מ4 כיוונים ואז הם הולכים מתחבים כמה מטרים מאחורי העצים, שמים את הקופסה ככה, היא עומדת, ואז הקופים באים לאט לאט ככה, מכניסים את היד דרך החור, תופסים את האורז ומרימים את האורז ועומדים להוציא את היד, ואז ברוסלי ככה קופץ עליהם עם הרשת וזורק עליו את הרשת. אבל עד שהסיני מגיע מהעצים לקופסה, לוקח איזה 20 שניות. הוא רץ עם הרשת, אז למה הקוף לא בורח? כי הקוף מנסה להוציא את היד, והיד שלו נתקעת, היא לא יוצאת. למה היא לא יוצאת? כי יש לו את האורז בוכרי ביד. אז עכשיו מה הקוף צריך לעשות כדי להינצל? לפתוח את היד. כמו שהיד נכנסה שטוחה, זה חריץ צר, כמו שהיד נכנסה שטוחה, היא יכולה לצאת שטוחה. אבל הקוף לא מבין, אין בו יש נשמה יתרה, לכן הוא מנסה להוציא, והיד שלו תפוסה, וזה חז"ל אומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. עכשיו אני נתתי לכם שני דוגמאות מבעלי חיים. לכאורה אנחנו צוחקים עליהם, אבל אנחנו הרבה יותר גרועים מהם. הם לא יכולים אחרת. מה שלא תעשה, הם לא יכולים אחרת. הקוף אף פעם לא יבין, צריך לפתוח את היד ולהוציא. השלק אף פעם לא יבין שאסור לו לתפוס את הציפורים, ורק ככה יניחו לו. הם לא יכולים להבין דבר מתוך דבר. אבל אנחנו, שיש בתוכנו, כל אחד מתוכנו, נשמה אלוקית, היינו צריכים כבר ללמוד מהטעויות שלנו. אדם צריך ללמוד, רואה שהחיי הוללות שלו, הבילויים, ההרפתקאות שלו, גורמות שהוא ימות רווק, או שאם הוא יתחתן, הוא יתגרש תוך 6 חודשים, והוא יעזוב את העולם הזה חסר כל, כי ככה כבר יש מאות אלפי יהודים כאלה בעולם, שחיו חיי פריצות והוללות, ברים, דיסקוטקים, עוברים מבן זוג לבן זוג כמו בעלי חיים, ואף אחד לא עוצר וחושב, רגע, הרי אנחנו משלמים על זה מחיר יקר, אלוקים שונא זימה, מה לא רואים? לא רואים שבדור הזה יש כל כך הרבה אלפי רווקים ורווקות? לא רואים שמוסד הנישואים פשט לגמרי את הרגל? לא רואים ש70% מתגרשים ואלה שלא מתגרשים הורגים אחד את השני? מה לא רואים? עיוורים כולם, לא מבינים. למה הסבתות שלנו, אפילו אלה שהיו חילוניות, והסבות שהיו חילונים, הרי אז התחילה החילוניות חזק, לפני 2 דורות, כן? הם היו כבר מחללי שבת חלקם, וכבר התחילו לפשל בכל מיני מצוות, אבל שלום בית יחסי וגירושין היה אפסי. כמה גירושין היה אצל הסבות והסבתות שלנו? אפילו החילונים. זה היה נדיר מאוד. הרב אדרת אמר לי שהוא היה ילד לפני בערך 60 שנה, הוא הלך עם אבא שלו ברחוב, והוא שאל את אבא שלו, אבא, מה זה גירושין? אף אחד לא ידע מה זה. אבא שלו הזדעזע, הכניס לו כזו סתירה, אומר לו, בחיים שלך שלא תגיד את המילה הזאת יותר. אחר כך הוא הלך הביתה, הוא אמר לי, אמא שלו, אני חושב שאמרתי מילה גסה. אז אמא שלו אמרה, מה אמרת? הוא אומר, אני פוחד להגיד את זה, כי אבא כל כך כעס, הוא כל כך צעק עליי, מי לימד אותך את המילה הזאת? אז אמרתי לו שאיזה ילד אחד בבית ספר אמר שהוא מכיר מישהו שמתגרש. שאלתי את אבא שלי מה זה להתגרש, הוא הזדעזע בכל האיברים. פעם ראשונה ואחרונה בחיים שהוא נתן לי סתירה, שאמרתי את המילה הזאת גירושין. היום, מה זה גירושין? כולם צוחקים, מה יש בזה? זה מילה גסה? התרגלו, כולם התרגלו. אבל לפני 2 דורות זו הייתה מילה גסה ביותר, טרגדיה, אף אחד לא מזכיר אותה. אבל היום התרגלנו, התרגלנו למציאות. 15% מהזוגות בעם ישראל עקרים. 15%, זה הסטטיסטיקה. אתם יודעים מה הפירוש? כל 100 זוגות שמתחתנים, 15 מתוכם, שנים על גבי שנים, מנסים להביא ילדים ולא מצליחים. וזה כרוך בהרבה עוגמת נפש, טיפולים כואבים, זריקות פוריות, טיפולים בבתי חולים, מבחנות, הזרקות, השתלות, עוגמת נפש, נכנסת להיריון, נופל, פעם, פעמיים, שלוש, כל יום אני מקבל 6-7 אימיילים כאלה, מזוגות אומללים, שהרי אדם הוא מוכן כל החיים שלו לתת כדי שיהיה לו לפחות ילד אחד. פעם נתתי משל, היה איזה אחד מיסטר מוסקוביץ', אני סתם אמציא שמות בשביל העניין, כן? אז היה איזה יהודי מיליונר מיסטר מוסקוביץ', עשה 100 מיליון דולר בחייו. הגיע לגיל 70, בשיבה טובה, נראה טוב, בלורית, סיגר. הרופא אמר לו, מיסטר מוסקוביץ', צר לי לבשר לך, קיבלת את המחלה הארורה. אז הוא שוכב בבית חולים, ככה הייאוש כבר אוכל אותו. פתאום יוצא לו איזה אחד, איזה רופא סיני, מחזיק איזה בקבוק קטן ביד, ככה, קטנצ'י כזה. אומר לו, מיסטר מוסקוביץ', אני המשיח בשבילך. מה? אומר, אני יש לי בשבילך את התרופה למחלה, תוך שעה אתה קם כמו אריה ויוצא מפה. אף אחד לא מכיר את התרופה הזאת. זה אנחנו בהומייד. זה בצ'יינה, בשנחאי. אנחנו הנדסנו את התרופה הזאת. כל מי ששתה את זה, בשעה קם ומתרפא. אומר לו מיסטר מוסקוביץ', השתבח שמו. פתאום הוא נהיה דתי. אמרתי, בבתי חולים כולם דתיים. אחי שבר את היד, הלכתי לבית חולים איתו. כל הנוצרים באו, רבי, רבי, קם, גיב ברכה, טו מי פאדר. כולם ברכו, הנוצרים גם כן יהיו יהודים. העיקר, במי יש לתלות תקווה? ואבינו שבשמיים, כן? אז המוסקוביץ' הזה אומר לו, נו נו, אז תתן את התרופה, למה אתה מחכה? אבל הסינים הם אנשי עסקים, לא פריירים. הוא אומר לו, not so fast, מיסטר מוסקוביץ'. אנחנו, אני והעורך דין שלי, עושה ככה, העורך דין קפץ מהארון, 500 מסמכים יש לו. אומר לו, אני והעורך דין שלי בדקנו עליך, וגילינו שיש לך 100 מיליון דולר רכוש. אבל אל תדאג, אנחנו לא עד כדי כך גרידי. אנחנו נשאיר לך מיליון. אתה בן 70, מיליון יספיק לך לחיות. אנחנו רוצים שתחתום העברה 99 מיליון לחשבון בבנק בסין. איך שאתה שותה את התרופה, אתה קם בריא. מה יהיה איתך מחר, מחרותיים? לא יודעים, אתה לא אדם צעיר. אז אני פעם שאלתי, מה אתם אומרים, מוסקוביץ' ישתה? ישן, ייתן את ה-99 או שיעדיף למות עוד יומיים? בטח שייתן, ייתן גם את הכל, גם אם יגידו לו, תן את כל המאה. כי אדם על ערש דווי, אני ראיתי צדיק גוסס. ראיתי צדיק גוסס, והיה לו הרבה זכויות. לכאורה אולי צריך לפחד כל כך מהמוות, יחסית אלינו, כן? אבל ראיתי אותו מתחנן לכל מי שעובר בבית חולים, בוא בוא תברך אותי. שאלתי אותו, מה עכשיו אתה מבקש מהבחור הזה בן 20, ברך אותך? הוא רק לפני חודש שנייה שומר מצוות. מה בדיוק עכשיו, מה הוא אבא בסלי? אז הוא אמר, תראה, אתה לא יכול לדעת, יכול להיות יהודי פה שמסתובב מכל אלה שעוברים פה, אלה שבאים, הנהג, זה, ההוא, האחות, הזה, אתה לא יכול לדעת. אולי יש להם איזו מצווה אחת גדולה שהם קנו את עולמם, ובזכות הזכות של האנשים האלה, אולי זה יהיה עליי רחמים. מה יש לי להפסיד? כמה שיותר אנשים יברכו אותי, יותר סיכויים להינצל. אולי אחד מהם צדיק גמור במדרגה שלו, אתה לא יכול לדעת. זה שהוא נראה ככה ג'ינס, חורים, זה לא אומר שהוא בטוח לא בסדר. אולי בעיני השם זה אדם שעשה התקדמות גדולה מאוד, הוא גדל בקיבוץ, איך אמר לי אחד פה לפני שנה, התחלתי להתחזק, גדלתי בקיבוץ, זה מדרגה ענקית, זה לא אחד שגדל בבני ברק, רבא שלו זקן, תפילין, כל יום ישיבות, רבנים, אנשים קדושים, וירד מהדרך, זה לא אותו דבר, זה גדל בקיבוץ, הכילו אותו שפנים לארוחה מפסקת של יום כיפור. אין אצלם ארוחה מפסקת, אתם אמורים לצחוק. שם אוכלים בפסח לחם, שמים בתוך הלפית המצות. כן, ככה הם סברים. שם, מי שמת בקיבוץ, מכניסים אותו בחדר קירור עם העגבניות והעופות. עד הלוויה. אז עכשיו אתה נכנס למקרר, אתה רואה איזה אחד שוכב על המיטה ועת, ולידו ארגז עגבניות. דברים מוזרים, כן. אז אחד שבא משם, והוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, יכול להיות שבשמיים הוא עושה הרבה רושם אחד כזה, אפילו שהוא רק בקושי שומר חצי מהמצוות. אבל הוא יכול להיות מישהו גדול, כן? כי האדם נמדד לפי כמה הוא התקדם מהיום שהוא נולד עד לאותו רגע נתון. לא מי הוא מבחינת אחוזים, כמה הוא התקדם. זאת אומרת, אדם חוזר בגלגול, בגלגול שעבר הוא מת ברמה 60%. עכשיו הוא נולד, עבר 30 שנה בחייו, הוא עלה למדרגה של 80. למד, התחזק, תורה, יראת שמיים, צניעות. עלה מ-60 ל-80. אז הוא התקדם 20% בתקופה של 30 שנה. יש את הקיבוצניק הזה, הוא בא לעולם במדרגה 0. הוא מת אפיקורס, רשע, מחלל שבת, אוכל שפנים, אוכל חזיר, גונב, נואף, חיים גויה. בגלגול הקודם, גלגלו אותו, קיבוץ בית השיטה. שמו אותו שם, אז הוא נולד לעולם במדרגה 0, הוא לא יודע כלום, גם משפחה שלא מכירה בהשם, לא מכירה בתורה. הוא עלה ב-30 שנה מ-0 ל-40. 40 זה לא רמה כל כך גבוהה בדת. אתה רואה אותו, איך אומרים בארץ? דתי לא ני. דתי לא ני. שעה הוא צדיק, שעה הוא רשע, שעה הוא חצי חצי, הכל אצלו סלט מאוהב ירושלמי, כן? אבל בשמיים הוא נחשב יותר גבוה מההוא במדרגה 80. אבל ההוא צדיק רציני, מה? הוא כל היום לומד תורה, מה? הוא כבר מלמד תורה, הוא רב גדול, מה? אבל זה הגיע מ-0 ל-40, אתה הגעת מ-60 ל-80, בדור הזה הוא עבר אותך. הוא השיג יותר ממך, הבנתם מה, איך זה עובד? לכן אי אפשר לשפוט אדם, לכן חז"ל אומרים אל תשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו, כי מה שנראה לך פשוט, הוא קשה לו פי מיליון יותר ממך. לפעמים קשה, אתה אומר לאדם תניח תפילין והוא כל כך קשה לו, ואתה צוחק, אתה אומר מה, 2 דקות ביום לשים קופסה על היד ולהגיד שמה ישראל, הוא עושה מזה כזה בגדיל? אבל, לאותו אחד זה ניסיון אדיר. יש אנשים יש להם ניסיון קשה עם נשים, יש אנשים פחות, יש חילוני, זה לא הטבע שלו, נאמן לאשתו, הוא לא מסתכל, לא פוזל, חי, איש משפחה, בלי דת, לא למד בישיבה, לא למד מוסר, לא למד מה עושים לאנשים האלה בגיהנום, לא יודע את כל זה, זה טבעו. לעומת זאת יש אדם שזה כל הניסיון שלו בחיים, כל הזמן נופל בדבר הזה. יש אדם, יש לו תאוות אכילה חזקה מאוד, הוא לא יכול להשתלט על עצמו. יש אדם, אין לו את זה. חילוני, הוא בקושי אוכל, רזה, החגורה, כל הזמן, אין כבר חורים. למה? אין לו תאוות אכילה. איך שמתת, ככה נולדת. זכרו, זה הכלל. אתה לוקח 3 ילדים בני 2, כן? אלה שמפריעים בהרצאות, אתה שם אותם 3 פה, ואתה נותן לכל אחד שקית בייגלה. או במבה, שקיות הגדולות. אתה בא לראשון, אומר לו, ילד, תן לי כמה בייגלה. אז הוא נותן לך ככה בפרצוף עקום. אתה אומר, תן לי עוד כמה, הוא מתחיל לפקוד. אתה לוקח לו בכוח, הוא צורח 3/4 שעה שהוא נחנק. מה קרה? נתת לו שקית עם 1,000 בייגלה, לקחת 5 מהם, הוא צורח. בהתחלה הוא נתן כמה. אז כבר הנגלה השנייה זה יותר מדי. באת לשני, הוא אפילו אחד לא מוכן לתת לך. מה, אני נתתי לך את כל השקית, טיפש, תן אחד, לא מוכן. רץ, בורח, צורח. אתה בא לשלישי, הוא נותן לך את כל השקית. הוא לוקח 2-3, עיר, נותן לך את כל השקית. חשבתם פעם מי לימד את הילדים האלה אם להיות קמצן או לא? הרי הם לא מבינים עכשיו על כסף, על הקושי להשיג דברים. הם רגילים שכל מה שהם רוצים נותנים להם. מאיפה הוא אלא? יש לי עוד 1,000 שקיות פרצז לתת לו. למה הוא לא רוצה לתת לי אפילו אחד? ולמה השני הסכים לתת לי 3, אבל יותר מזה זה כבר יותר מדי? ולמה השלישי נתן לי את כל השקית? רואים שכל אחד מהם הוא טבע אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי. השאלה מי לימד אותם? הרי אנחנו בחיים האלה יודעים רק מה שלימדו אותנו. אני יודע עברית כי ההורים שלי לימדו אותי עברית, אני לא יודע צרפתית. אם אני אתחיל פתאום לדבר צרפתי בלי שילמדו אותי, כולם ישאלו מה הולך פה. אז מי לימד את הילדים האלה? את אחד שכן יהיה קמצן והשני לא. ועוד שיכולים להיות 2 תאומים בני 2, גדלו אצל אותה אמא, והאמא הזאת או שהיא קמצנית או שהיא רחבת לב. אז איך אחד יצא ככה והשני ככה? אחד למד מהאמא להיות קמצן והשני לא? או הפוך? מה קורה פה? זה לא שייך לאמא בכלל. ככה הוא מת. הוא היה זקן בן 70, תחננו אליו, תן כסף, יתומים, אלמנות, ישיבות, מקווה, שום דבר הוא לא נותן. רק לקרש שלו. יש כאלה עם כיפות, הכל 100%, לא מוכנים לתת צדקה, כלום. שום מחיר. אתה לא יכול להוציא מהם כלום. הוא מת ככה, אבל הוא שמר שבת, אכל כשר, התפלל, למד תורה, לא גנב מאף אחד, היה בעל נאמן, חינך את הילדים שלו לתורה, שם אותם בישיבות הכי טובות, לא עשה שום עבירות, רק מה? קמצן, לא יכול לתת דולר צדקה. מגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, באופן כללי, השגת הרבה בגלגול הזה, אבל יש לך מחלת נפש. אתה לא יכול להיכנס לגן עדן שאין לך אמונה בהשם, מצוות צדקה, שזה אחד הדברים הכי חשובים, לא קיימת. מגלגל אותו חזרה. איך? אין לו תאווה לחלל שבת, אין לו תאוות נשים, אין לו תאווה לאכול חזיר, אין לו. הוא לא נמשך לדברים האלה. מה יש לו תאווה? תאוות ממון, כי ככה הוא מת. אם זה הוא מת, או את זה עוד לא תיקן, אז הוא נולד עם התאווה הזאת. והשני שהיה נדיב בחיים הקודמים, אפילו חצי חילוני, בקושי שומר שבת, אבל נותן הרבה צדקות, באים רבנים, אנשים, כך, בבקשה, יש כאלה הרבה. אז הוא נולד עם הנדיבות. אין לו ניסיון חדש, כי בזה הוא כבר הצליח. במה הניסיונות שלו? במה שהוא נכשל בחיים הקודמים. היה לו כישלונות עם נשים, אז הוא נולד עם תאוות נשים. היה לו כישלונות באוכל, אז הוא נולד עם תאוות אוכל. כי את זה עוד לא גמרת, חביבי. אתה, איך אומרים, מבחן חוזר. נכשלת בטסט, עוד פעם בטסטר, עוד פעם אתה צריך לנהוג. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, וכו'. כן. נכון, צודקת. מה שהכי קשה לאדם זה התיקון שלו.
לא, אבל זה המצוות שיותר נחשבות בשמיים?
ברור, זה מה שאמרתי. מה שהכי קשה לאדם זה התיקון שלו. ועל זה הוא נשפט. פעם הייתה אצלי אחת בשבת עם בעלה. בעלה כבר היה חרדי, והיא הייתה גם, אבל היה לה בעיה של צניעות. אבל היה לה בעיה מוזרה בצניעות. בדרך כלל רוב האנשים... הן מסכימות קודם כל ללבוס סמלה וזה, ורק בסוף כיסוי ראש. היא אמרה, אני מוכנה מיד כיסוי ראש, אבל לא יכולה להחליף את המכנסיים. אמרתי לו, מה, את רוצה להיות הודית? ללכת עם כיסוי ראש וג'ינס? זה לא עובד ביחד. זה קודם כל מתחילים צניעות הגוף. עדיף את שניהם ביחד, אבל בדרך כלל, קודם כל צניעות הגוף. אומרת, לא, לא, אני לא מסוגלת, אני חייב את המכנסיים. ראיתי שום דבר לא עובד, פתחתי לה מסכת גיהנום, 3 דקות, אמרה בסדר, סגור. היום היא מזכירה של איזה רב אחד בברוקלין, היא הבינה מיד שהיא ראתה מה העונש על חוסר צניעות, על להיות מחתיית הרבים. יש כאלה, זה הדרך היחידה שהם מבינים. מנסים בטוב, מנסים, לא מבינים, בסוף הרופא חוטף קריזה. אני מכיר אחד שהיה מעשן, 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 הרופא אומר לו אסור, 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 שום דבר, הרופא אומר. פעם אחת הרופא לקח שיקוף ריאות של איזה מישהו שם, שם לו את זה על האור שם, אומר לו, תראה איך הריאות שלך נראים, עוד חודש אתה מת, לא אכפת לך הילדים שלך יהיו יתומים, לא אכפת לך אשתך, אישה צעירה ככה תישאר, בסוף היא תתחתן עם גבר אחר, גבר אחר ייגע באשתך, שיגע אותו הרופא. ההוא שמע ככה, קיבל צלידה מסיגריות, עשה לו את הסוויץ' בראש, הפסיק לעשן. אז הרופא המפחיד, היה טוב או לא טוב? בטח שהיה טוב. דרך אגב, זה רש"י, רש"י מפורש. רש"י אומר, יש 2 סוגי רופאים. אחד, בא אליו מישהו, אומר לו, אל תשתה קר, ואל תהיה במקום לך קר, כדי שלא תהיה חולה. זה המקרה הראשון. מקרה שני, בא חולה לרופא, והרופא אמר לו, אל תשתה קר, ואל תהיה במקום לך וקריר, כדי שלא תהיה חולה כמו ראובן שמת מזה. שואל רש"י, איזה רופא יותר טוב? איזה רופא זירז אותו, לא לשתות קר ולא ללכת למקום קר? רק השני. הראשון מועיל ל1% מהציבור, אנשי אמת. מי כאן יכול להרים את היד ולהגיד שהוא איש אמת? אני בטוח זה לא. איש אמת, איש אמת לא חושב אפילו שקר. אין לו אפילו תאווה לזייף, להגזים, לשקר, לרמות, ליהנות ממשהו שהוא לא שלו. זה איש אמת. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. למה לא כתוב דובר אמת בשפתיו? מדברים מהשפתיים, אבל מדברים מה שיש בלב. זה לא אחד בפה, אחד בלב. זה שחקן, זה סתם הצגה. אבל אתה צריך להגיע למצב שאתה מבסד את השורש שלך, לא בחוץ. בחוץ זה רק מראה של הבפנים. מה זה פנים? למה קוראים לה פנים פנים? למה אישה לא מכסה את הפנים ביהדות? למה? היה יותר צנוע שהצטורף כמו פאטמה, לא? איך הפאטמות באיירפורט? כולם מכוסות עד לפה ומשקפי שמש כאלה גדולים. אתה לא יכול לדעת מי זאת. ובסוף הם מגיעים מצטלמות, עומדות איזה 8 מצטלמות, בשביל מה להצטלם? כולם, אז עשה זה, ועכשיו איך תדע מי אשתך שם, כן? אז מה כאן הנקודה? הנקודה שהפנים מעידים על הפנים של האדם, זה צריך להיות גלוי. הסטייפלר היה מסתכל על המצח של האדם, היה יודע מי הוא מאלף עד תף, רוח הקודש היה לו. התלמידים היו נכנסים עם כובע, מורידים את הכובע על המצח מהפחד שיקרא את העבירות שלהם. היה מסתכל באדם, רואה עליו דברים, אנחנו לא יכולים לראות את זה. כדי לראות כזה דבר, אתה צריך להיות אדם טהור, נקי. כמה כאלה יש בעולם, אם נשאר בכלל, לא יודע. בכל מקרה, נחזור לעניין שלנו. ויש בישיבה במונזי, נקראת ישיבת אור שמח. יש איזה בחור אמריקאי, אני חושב הוא היה מדיטרויט, לא בטוח מאיפה, מאיזה מדינה שבקושי יש יהודים שם. קוראים לו דייב, שמעו איזה מעשה יפה. אני אספר לכם כמה מעשיות, דברים שקרו בזמן האחרון, כדי שנתחזק בהשגחה וביראת שמיים. הדייב הזה, הוא הגיע לישיבת אור שמח לניסיון, שבוע. הוא ראה גמרא, תורה, בחיים שלו לא למד יהדות. אז מצא חן בעיניו. אז הוא נשאר עוד שבוע, עוד שבוע נהיה חודש כבר. אחר כך חודשיים, אחר כך שלושה חודשים הוא כבר שומר שבת. כולם שומרים שבת, אז קל לו, עם כל החבר'ה. אז עכשיו אחרי שלושה חודשים שהוא שומר שבת, הוא כבר קשה לו ללמוד. קשה, ללמוד גמרא זה רמות גבוהות, זה לא... אין בעולם משהו שמשתווה לקושי של לימוד הגמרא, לא משפטים, לא רפואה, לא אסטרונומיה, לא מתמטיקה, שום דבר לא מתקרב בכלל לרמה של לימוד גמרא, תלמוד, מה שנקרא תלמוד, לא מתקרב. תיקחו את הגאון הכי 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 גדול שאתם מכירים מהפקולטה, תביאו אותו אצלנו לישיבה, איך אומרים? אחרי רבע שעה הראש שלו ייפול, הוא כבר לא יכול להחזיק ראש. למה זה מדרגות של לימוד שאתם בכלל לא מכירים אפילו. מי שילמד כמה שנים, הוא יבין על מה אני מדבר. זה בכלל מדרגות אחרות, אין דבר יותר קשה מזה בעולם. לא שפות, לא ניתוחים, לא חקר המוח, לא אסטרונומיה, לא מתמטיקה זה דבר קשה. אפילו זה לא מתקרב לזה, כי זה מדרגות, עומק, זה עומק. קודם כל אתה נשאר עמום שאתה רואה מי היו גדולי ישראל. אלה שמזלזלים בהם היום בארץ, עושים עליהם תיאטרון בובות. הם רק היו יודעים איזה מוח יש להם לאנשים האלה, היו משתחווים להם ברחוב. אבל הבורות, אני תמיד אומר, בורות זה האויב הכי גדול של האדם. בורות זה דבר נורא, שאדם הוא בור, הוא משלם מחיר כבד מאוד, אפילו במחשבים. כשאני קיבלתי את המחשב הראשון שלי יום שלם, ישבתי כדי לשלוח 10 אימיילים. לא ידעתי שבלחיצת כפתור אפשר לשלוח את כולם לכמה אנשים שאתה רוצה. אז הייתי מדפיס מחדש את כל האימייל ושולח. עד שבא השם שלח לי איזה שליח, נכנס אליי למטבח, אומר לי, מה אתה עושה, יא אהבל? אומר לי, מה זה זה, מה אתה, איפה אתה נולדת? אמרתי לו, תראה, אם אתה לא מבין, אני יש לי את המחשב בקושי יומיים. בחיים עוד לא שלחתי אימייל. אז הבורות שלי עלתה לי ביום שלם, כן? תארו לכם שעד היום הוא לא היה בא. אולי עד היום הייתי מדפיס מבזבז אלפי שעות, כן? אז ביהדות, שזה תכלית החיים וזה חיי הנצח, מי שהוא בור, הוא משלם את המחיר הכי כבד. שנאמר, אין עם הארץ חסיד. אז הדייב הזה, שומעים? אמר לראש ישיבה, אני עוזב את הישיבה. אמר לו, הרב, למה? אומר לו, אני לא מסוגל ללמוד יום שלם. קשה לי, הראש לא תופס. אז הוא אמר לו, תשמע, לא נורא, נעלי מים, תלמד 3/4 יום, גם טוב, אל תעזור, אתה לאן תלך, המשפחה שלך חילונית, אין בית כנסת איפה שאתה גר, איך תשמור שבת שם? הוא אומר לו, אל תדע, כבוד הרב, אני הבנתי פה ששבת זה אמת, אני אשמור בעצמי, מה? מה שעשה לא עזר, הוא חזר הביתה, חזר לבית הוריו. חזר לבית הוריו, ו... שבת אחת הוא שמר, הספיק לו הכוח מהישיבה לשבת אחת, שבת השנייה, יום שישי, 12 בצהריים, הוא מתלבט עם לשמור. יושב ומתלבט. אומר, ריבונו של עולם, עכשיו 12 בצהריים, אני נותן לך 8 שעות לתת לי סימן שהכל אמת. מעכשיו, כניסת שבת 8 בערב, אם עד 8 אתה נותן לי סימן, אני אשמור שבת. אם לא, אז אני פטור. מה אתם אומרים? שלח לו סימן או לא?
לא.
לא קיבל סימן. 8 בערב, התחיל השבת. הוא יושב עם השלט של הטלוויזיה, הוא חושב עכשיו להדליק או לא להדליק. יש לו איסורי מצפון. הוא אומר, אתה יודע מה, ריבונו של עולם, אני נותן לך second chance. עד 12 בלילה אני אחכה. תן לי סימן. 12 בלילה, היה סימן או לא?
לא.
לא היה סימן. הוא כבר מחזיק את השלט הפעם ביד, עומד ללחוץ פאוור. עדיין המצפון קצת מציק לו. אומר, אולי לא נתתי לבורא עולם מספיק צ'אנסים. טוב, עד 12 ורבע. תראו מה זה, מעשה שהיה, זה מעשה שקרה, לא מזמן, אפילו אין למעשה הזה שנתיים. אומר, אני אתן לבורא עולם צ'אנט שלישי. אומר לו על 12:15. 12:15, היה סימן או לא? לא היה סימן. הדליק את הטלוויזיה. מה הוא רואה? The Dave Letterman Show. מכירים את דייב לדרמן? יהודי שהוא בכלל לא יודע מה זה יהדות. הוא יושב באולפן, ויושב שם איזה במאי מהוליווד, שהוא מראיין אותו, גם יהודי, והבמאי הזה אומר לו, I just came back from Israel. והיהודי, הבמאי, המרואיין, אומר למראיין, אני רק חזרתי מישראל. אומר לו דייב לדרמן, really? Can you say something in Hebrew? שמעו טוב. אומר לו, שבת שלום, דייב. ומי הבחור מאור שמח? הדליק לטלוויזיה, קוראים לו דייב. הדבר הראשון שהוא היה למסע, הדליק, שבת שלום, דייב. עכשיו השאלה, אם השם החליט לשלוח לו סימן, למה הוא לא שלח לו את הסימן לפני שהוא חילל שבת והרס הכל? התחייב סקילה וקראת. היה נותן לו את זה דקה לפני, מציל לו את הנשמה, לא? זה בדיוק הניסיון של החיים. הקדוש ברוך הוא לא עושה בשבילנו את העבודה. אם אין אני לי מי לי. תודה. אם אין אני לי מי לי. אם אני לא אעשה את העבודה, אף אחד לא יעשה בשבילי. איזה ניסיונות. זה, הסמינרים בשבילי זה... לא, זה תיקון, תיקון קשה מאוד. לא רק זה, כי יש מרצים שלא מפריע להם הרעש. הם יודעים את ההרצאה בעל פה, הם כבר אמרו את אותה הרצאה כך וכך, הם מרצים של קלטות, הם לומדים הרצאות, ולא אכפת להם יהיה רעש של פצצת אטום, הם דקלמים את הדרשה, והוא כלל חושב על המניות שלו בזמן שהוא מדבר. כי הוא מדבר כמו רובוט. ויש מרצים שהם ספונטניים, הם כל שנייה מתחדשים לדקה הקרובה על המקום. הם לא מכינים את הדרשה. אני אף פעם לא יודע מה אני אדבר עד השנייה שאני פותח את הפה. אני עולה, יש לי כמה ראשי פרקים, אני חושב במה להתחיל, ופתאום הדאונלוד מתחיל. עכשיו, ברגע שאני כל הזמן בדאונלוד, כל הציוצים האלה הם הורסים לי את הדאונלוד, הווירלס לא עובד. אז אני נתקע. זה הבעיה. אבל לא משנה, זה בכל זאת, מנסים להתגבר. בכל אופן, אז הדייב הזה קיבל סימן, אבל הקדוש ברוך הוא חיכה קודם כל לראות אם הוא ישמור בלי סימן. אם הוא היה שומר בלי סימן, שכרו היה הרבה יותר גדול. עכשיו שנתנו לו סימן משמיים, שכרו הרבה יותר קטן. למה? עשו בשבילך חצי מהעבודה. הבנתם? למה הדבר דומה? אדם קשה לו לעלות בהר. אז בא מישהו דוחף אותו, כמו בצבא, המדריך. המדריך בקורס, בטירונות, בא, דוחף אותו. נו, משה, עוד 100 מטר! הוא ככה, הוא דוחף אותו. אז המשה הזה, כולם מבינים איך הוא בדיל ויעבור, בקושי הוא עבר. נכון? עכשיו בואו אני אגיד לכם משהו על עניין, העניין של סיכום הסמינר. אנחנו, זהו, זה הרצאה שלי והרב חיימו, ואנחנו איש איש לביתו, כן? אבל אני רוצה רק, איך אומרים, לתת לכם חומר למחשבה בכמה דקות שנשארו לי. אין לי הרבה זמן, יש לי אולי 7-10 דקות. אז אני רק רוצה לתת לכם חומר למחשבה. אנשים חושבים שקשה להיות דתי. אבל באמת הקושי האמיתי זה לא קושי פיזי. כי עובדה, אנשים מוכנים לעבוד כל עבודה אם ישלמו להם מיליונים. כל עבודה. הם יבואו עכשיו להגיד, תהיה סבל עלוב ובזוי. תקבל על הראש, תעבוד בקור, תרים סנטרים על הגב, תרים מקררים, נשלם לך $10,000 מזומן כל יום. יוריד את העניבה, אומר מה, אני עורך דין, מרוויח 50,000 בשנה, מתוך זה אנקל סם לוקח 30%. מה זה, מה הועיל לי כל האוניברסיטה העלובה הזאת? זה מה שהם מרוויחים, מה אתם חושבים? שנה ראשונה out of college. אז אמר, עזוב אותי, תן אני אהיה מובר, $10,000 ליום. לא מפריע לו הביזיון. אני יודע, אני רק נותן משל. אז לא מפריע לו להיות מובר. למה קודם הוא לא רצה? כי זה רק $200 ליום. ב-$200 עדיף שאני עורך דין עם עניבה. אבל ב-$10,000 אני אנקה את השירותים בסאבווי גם. למה? מה, אני אהיה מיליונר עוד שנתיים, אחרי זה כבר מי יזכור מה הייתי, כן? אז מה הנקודה? אז אני אתן לכם משל, תבינו. הכל באמת זה בראש. ראובן אמר לשימון, שימון, אני צריך שאתה תעשה לי טובה אישית, כן? אתה רואה את השק הזה מלא ביהלומים. חבר שלי יוסף עומד בראש ההר, מדבר חום אימים, באמצע המדבר בנגב, תעלה, תיתן לו את השקית, את השק. אתה מוכן לעשות לי את הטובה הזאת? זה שימון, אדם נחמד, בעל חסד, אמר בסדר. הוא לא ציפר שמה עומד להיות לו. הרים את השק על הגב, הגב שלו נשבר, הוא מתחיל לטפס על ההר, 10 דקות, נשבר לו הגב, כולו מים, חום אימים. אחרי 10 דקות, אשתו מצאה זמן להתקשר. שמעון, מה עניינים? אתה אתה בא הביתה? התפרץ עליה בהתקפת עצבים, נודניקית, נמאסת עליי, לא יכול לסבול אותך. מה קרה? השק על הגב והחום והטמטום שלי, איזה פרייר אני, מה אני מתנדב כל הזמן? אוכל אותו. אז אשתו נהייתה קורבן, הוציא עליה את כל שק חבטות, כן? אז עכשיו, הרובן ששלח אותו משקיף עליו כל הזמן עם משקפת, משקיף עליו וצוחק, אומר תראה את זה, 10 דקות הוא לא מחזיק מעמד. הוא רואה שכבר ההוא בועט באבנים, כלל, זורק את הדברים, ניתק על אשתו, כבר אמר טוב, העניינים עומדים לאבד שליטה פה. הוא מרים לו טלפון, אומר לו רובן, אני מצטער, אני לא הייתי מרוכז ששלחתי אותך למשימה, שכחתי להגיד לך דבר מאוד חשוב. כשאתה תגיע לראש ההר, החבר שלי שם יוסף, הוא לוקח 3 מהיהלומים בשק, וכל שאר היהלומים זה בשבילך עבור שכר העבודה. טיק, ניתק. עכשיו, מה קרה לשימון? בואו נבין מפה איך החיים עובדים. הוא קם, היה עד עכשיו 150 קילו, קם ישר כמו נוצה, משקל נוצה. קפץ ככה, השק היה 50 קילו. איך אומרים? הבקבוק הזה כבר יותר כבד מהשק. הריר ככה את השק, סידר את העניבה, אשתו פתאום מתקשרת, סליחה, שמעון, אבל אני צריכה, אל תדאגי, אשתי, מה צריכה? עד חצי המלכות בנן. עכשיו הוא ככה, עם השק, חום, מזיע, לא מפריע לו הזיעה. פעם, שותה את הזיעה מרובנה, הולך ככה, רוקד, שר, וזה, והיא לא מרגיש שום דבר. הגיע לראש ההר, אומרים לו, עבדנו עליך, היה טמבל. לא, לא, זה סתם, זה שיניתי עכשיו. הגיע לראש ההר, הוא לקח 2-3 יעלומים, נתן לו את כל השק. מה השתנה? 40 מעלות, נשארו 40 מעלות. המשקל של השק זה הרי אותו שק. המשימה היא אותה משימה, אשתו היא אותה נודניקית. או אותה צדיקה, תלוי מה היא. אבל שום דבר לא השתנה ב2 דקות. רק דבר אחד השתנה לו בראש, אני לא עובד בחינם, משלמים לי בגדול, ושמשלמים לי שווה לי להזיע. הבנתם? אני יש לי דוד באפולה, הוא גר הוא הצליח בעסקים, אז הוא כבר יש לו פיצריה זה 40 שנה כמעט, שכבר הכניסה לו הרבה מיליונים, והוא התפשט לכל מיני ענפים, וכל הזמן הוא היה אומר לאבא שלי, כשאני אגיע לגיל 65 אני אפרוש לפנסיה, אני אשקה את הגינה, יטייל בעולם. היום הוא כבר בן 77, והוא עוד הולך לפיצריה כל בוקר ב-6 בבוקר, כדי להכין את הבצק. והוא לש את הבצק ומסדר להם, ואחר כך באים הבנים שלו, ומשתלטים על שער העבודה. אז אני בא, אמרתי לאבא שלי, תראה מה זה, הוא יכול להביא חצי אפולה לעבוד בשבילו, אין לו בעיה, הוא לא צריך לעבוד. אז אבא שלי אמר, אתה לא מבין, כל לחיצה על הבצק זה $100. שהוא משמן את המגשים, שם את השמן עם השפכתם, מוציא את השאריות של אתמול, כל תזוזה של היד זה $50. זה הנעת החיים שלו. אבל אם הוא היה פועל, יש לו הרי פועלים ערבים, רוסים, שבאו לא מזמן מרוסיה, כל היום 100 שקל. שהם מזיזים את היד עם השפכתל, הם מקללים את היום שהם נולדו. הוא עובד עם הבצק, והרוסי עובד עם הבצק, והערבי עובד עם הבצק. שני אלה בוכים והוא מחייך. והוא פי 3 מהם בגיל. למה? אני לוחץ ומרוויח. הם לוחצים ועובדים עליהם. זה ההבדל. כל האמונה של היהודי פשוטה מאוד, היא לא צריכה, היא לא מסובכת. כל מה שצריך זה לקרוא את התורה פעם אחת. כל החילונים שהכרתי בחיי, שיש להם דרשות בומבסטיות נגד התורה ונגד הדתיים, מצאתי דבר מדהים. אחד מהם עד היום, עוד לא מצאתי שקרא את התורה מההתחלה ועד הסוף, בעיון, כדי להבין רק את הפירוש המילולי של הפסוקים. עזבו סודות, קבלה, מדרשים, גמרות, עזבו. רק את הפירוש המילולי. ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה, צו את בני ישראל, דבר את בני ישראל. למה פעם זה צו, למה פעם זה דבר, למה פעם כתוב אלוקים, למה פעם כתוב השם. דברים פשוטים של כיתה א', כל ילד בכיתה א' בישיבה לא מת על דברים האלה. הם לא מבינים כלום. אז אני פעם אחד היה צועק, 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 אמרתי לו, תגיד, עם יד על הלב, כמה פעמים קראת את התורה כדי לבוא ולהביע דעה על התורה? אומר לי, מה אני? אמרתי לו, תגיד, תגיד את האמת. קראת את התורה מאלף עד תף, אבל אל תשקר, אני אבחן אותך. הוא שאלה ככה, אומר, האמת, אף פעם לא קראתי את התורה. אז אני אמרתי לו, אז איך אתה מעיז בכלל לדבר? אני לא מבין. אפילו שאלה אין לך רשות לשאול. אין לך שאלה, אין לך רשות לשאול. אתה יכול להגיד, אני לא הבנתי את מה שאמרת, אתה יכול להסביר? כי שאלה זה כבר הבעת דעה. ואתה לא מבין. אם אני בא לכנס של מנתחי מוח, אני מבין במוח? לא. המנתח אמר משהו שלא נראה לי מובן. אז מה, אני קם, אומר לו, לא מקובל עליי? אתה לא מבין מה אתה אומר? מה פתאום? מה אני אומר לו? אתה יכול להסביר את מה שאמרת? אני לא מבין. איך אני אתן דריאות נגד דבר שאין לי בו אפילו אחוז הבנה? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקרוא את ספר דברים. הנה, קיבלתם 80% הנחה. רק קחו את החומש, תקראו את ספר דברים, מילה במילה. ספר דברים, תבואו, כבוד הרב. ספר דברים, תקראו מילה במילה, תתחילו להבין מי נגד מי. ואז תבינו גם דבר מאוד מעניין. שהשכר הוא ענק. אני השם נאמן לשלם שכר לאוהבי מצוותיי, לשומרי מצוותיי. אני, כתוב בתורה פסוק מאוד יפה, אני השם אינני חבר כנסת. למה? חבר כנסת לפני הבחירות מבטיח, אחרי הבחירות הוא לא יודע מי אתה בכלל. אתם יודעים, אני אסיים בבדיחה ואז נעבור לרב חיימוב. אחד, פוליטיקאי, נפטר. הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, תשמע, אנחנו באמת רצים לשלוח אותך לגיהנום, אבל יש בעיה, כי יש לך כל כך הרבה בוחרים, אז איך אפשר להתעלם מכל כך הרבה עשרות אלפי אנשים שהצביעו בעדך? אז יש לנו כאן דילמה בבית דין של מעלה. אז שואל אותו הקדוש ברוך הוא, תראה, אני אתן לך ציור, תראה את הגיהנום, תראה את הגן עדן, ותגיד לנו איפה נוח לך להיות, ושם תישאר. אומר, מקובל עליי. שלחו אותו לגיהנום, רואה דוגמניות, רואה להקות רוק, רואה אגם, צ'צקי, אנשים מגילים, מעשנים ככה, מבסוטים, מה זה, משקאות טרופיים, וויסקי, לחיים, מסיבות, ריקודים. אומר, מה זה, כל החיים שלי חלמתי על כזה דבר. אומר, טוב, לסקרנות, תראה לי את הגן עדן. הוא נכנס בגן עדן, הכל שחור. סקנים, כובעים, זה, כולם משקפיים, ככה, גמרות. תראו, ככה עם האצבע, אומרו, אני אלרגי לאנשים האלה, איזה מזל שאני לא בגן עדן. מהר, מהר תוציאו אותי. אומרים, לא, לא, יש עוד כמה חדרים, תראה, יש לי חדר פה, קומה שנייה. עזוב, עזוב, תחזיר אותי מהר לשם. אומרים לו, אתה בטוח? אומר, כן, אומרים, אוקיי, תחתום פה, תחתום פה, חתם, חתם מהר, טוב, תחזירו אותי לשם. פתחו את הוילון, נכנס, מדבר, קוצים, עדים של חום. אנשים שרופים, בוכים, צריכות, ביצות, אלפ, אלפ, צורכים. אומר, רגע, רגע, זה לא רגע, מה זה זה, זה? אומרים, זה הגיהנום. אומר, מה פתאום, איפה הג'צקי, איפה הדוגמניות, איפה? אומרים לו, זה היה לפני הבחירות. עכשיו היו הבחירות. נבנה כבישים, נעשה, נגדיל, רק נגמר הבחירות, נכנס באבי אביהם. אלה ששמו את אובמה, מי הם? היהודים. מה התודה של אובמה? יאללה, ניכנס בהם עד הסוף. עכשיו כבר הם לא יכולים לפטר אותי. זה מה שכתוב, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו, ברוך השם, אני סיימתי תפקידי בסמינר, תודה רבה על ההכשרה. ואנחנו עכשיו להפתעה האחרונה של הסמינר, וארוחת צהריים, בכבוד הרב חיימוב, תודה רבה לכולם. מי שעוד לא לקח דיסקים, יש בקופסה עדיין דיסקים, גם לחלק לאחרים, כן? וגם באתר שלי אפשר להיכנס כל הזמן, להתעדכן בהרצאות חדשות, divineinformation.com, D-I-V-I-N-E, information.com. תודה רבה, וכבוד. לך. קלט. כן, זה הרשף רק.